אנחנו השנה מציינים 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, והמלחמה הזאת שאני מניח שרובכם צרובה לכם בזיכרון, כל אחד בחוויה האישית שלו, היא באמת אחת מהאירועים הדרמטיים ביותר שהיו בהיסטוריה של עם ישראל בכלל ובהיסטוריה של מדינת ישראל בפרט. ואני רוצה לדבר איתכם על מלחמת יום הכיפורים, אבל לא על המלחמה ההיא של 73, אלא על מלחמה שאנחנו מנהלים בכל יום הכיפורים. כלומר, אם אני כבר אגיד, זה משפט שהוא משפט נועז, אפשר להגיד שהמלחמה שהייתה במלחמת יום הכיפורים ההיא עם המצרים והסורים הייתה רק ביטוי חיצוני למלחמה עמוקה יותר שמתנהלת בכל יום הכיפורים של עם ישראל עם אומות העולם, של עם ישראל עם השטן, של עם ישראל עם כוחות שמבקשים להזיק לעם ישראל. אז לדבר הזה יש כמה עוגנים, מצאתי לזה בסייעתא דשמיא, גם עוגנים במדרש, גם עוגנים בהלכה. אז היסוד של זה נמצא בדברי הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, הפירוש שלו עמק דבר על התורה. אבל נשב, נתחיל קצת להרחיב בעניין הזה ולפתוח אותו ולבסס אותו, ומתוך כך התמונה תתבהר במלואה. אז עד שיבואו הדפים נלמד קצת בעל פה. אנחנו אומרים את המזמור המפורסם, מזמור כ"ז בתהילים, לדוד אדוני אורי ואישי. כולנו יודעים שאורי זה ראש השנה, שעל זה יש גם הרבה להאריך, אבל אישי זה יום הכיפורים. אם אישי זה יום הכיפורים, זה אומר שאנחנו נושעים ביום הכיפורים. התשועה זה מציאות שהייתה מצוקה ואני יצאתי ממנה. אדם לא נושע אם הוא סתם אדם שלב, אלא הוא היה באיזה בעיה והבעיה נפטרה, זה נקרא תשועה. אז המדרש אומר, מה זה אישי ביום הכיפורים? שרי אומות העולם באים מקטרגים על ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עלה לעובדי עבודה זרה, מגלי עריות, שופכי דמים, למה אנחנו יורדים לגיהנם והם לא יורדים? צרי ואויבי לי, באים הימות החמה, הימים של השנה, 365 ימים, ובאים לקטרג על עם ישראל. אם תחנה עליי מחנה, מה זה מחנה? מחנה של הצופים? מחנה זה מחנה צבאי. אם תחנה עליי מחנה, אם תקום עליי מלחמה, מה אנחנו מתארים במזמור הזה? מלחמה, מתי? באישי, ביום הכיפורים. אז על זה נאמר, בזאת אני בוטח. אומר המדרש, מה זה בזאת? מה שכתוב בפסוק, בזאת יבוא אהרון הקודש. כלומר, אם תקום עליי מלחמה, אם יחנה עליי מחנה, אני בוטח בזאת. מה זה הזאת הזה? בזאת יבוא אהרון לקודש. אהרון נכנס עם הקטורת לקודש הקודשים, בזה אני בוטח. למה? כי ביום הכיפורים אני נמצא בקרב, במאבק, ויש לי דבר אחד לבטוח בו, הקטורת שהכהן הגדול נכנס. למה? הוא הרמטכ"ל. הכהן הגדול הוא המצבי, הוא המפקד של כל המלחמה הזאת. במקום אחר המדרש אומר, מי שכבר יש לו דפים, במקור השלישי על קוד שימוני, כתוב בתחבולות תעשה לך מלחמה. אנחנו מכירים את הפסוק הזה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אומר המדרש, מה זה בתחבולות? איזה תכססים? אל תקריא בתחבולות, אלא בחבילות חבילות. חבילות חבילות של מצוות. הכהן הגדול נכנס, בזאת יבוא אהרון. זה חבילה אחת. זאת התורה. חבילה שנייה. זאת בריתי, ברית מילה. אשרי אנוש יעשה זאת, מצוות השבת. זאת ירושלים, הזכות של ירושלים. וזאת אשר דיבר עליהם, זכות השבטים. זאת ליהודה, זכות יהודה, זכות ישראל. וזאת התרומה. זאת, בחנו נינה בזאת, המעשרות. בזאת יבוא אהרון, הקורבנות. כל הביטויים האלה שהתורה קוראת להם בזאת, וזאת התרומה למשל, בחנו נינה בזאת על המעשרות, כל המילים האלה, בזאת, 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 כולם מתכנסים לחבילות, חבילות של מצוות, בזאת אני בוטח. בזכות המצוות האלה, אני בא למלחמה. זה מה שכתוב בתחבולות תעשה לך מלחמה. כלומר, אנחנו ביום הכיפורים מנהלים מלחמה אדירה, יש לנו מפקד, קוראים לו הכהן הגדול, יש לנו תחמושת, שהיא החבילות של המצוות, ואנחנו נכנסים לקרב. על מה הקרב הזה? אומר הנציב, תראו במקור הרביעי, כל זה בעבודת יום הכיפורים, שיום הכיפורים הוא יום מלחמה לישראל, עם שרי מעלה, שמקטרגים הרבה על ישראל, כמובן במדרש. הודיענו הכתוב, שכוח חול מועד משכין השכינה בישראל, אפילו בתוך תומתם, להילחם מלחמתם. ובמקום אחר כותב הנציב, שיום הכיפורים הוא יום מלחמה, והם מלחמתם של שרי אומות העולם עם כל יחיד מישראל. מה, אתם חושבים שאומות העולם, שהשטן, עץ הרע, יש לו עסק עם יחידים? מלחמה עם יחידים זה טרור. מה זה טרור? באים ליחידים, תוקפים אותם, חס וחלילה לפעמים פוגעים בהם, ומבקשים בזכות הדבר הזה להשליט אימה על הציבור. יש לי תודה. להשליט אימה על הציבור. אבל טרור הוא נגד יחידים, או נגד קבוצה קטנה. מלחמה זה מול הכלל. שמכריזים מלחמה זה לא על פרט כזה או פרט אחר. שהמצרים התחילו לשעות עם הטנקים בסיני, הם לא ביקשו לפגוע במישהו בבאר שבע או במישהו בקיבוץ נגבה, זה לא עניין אותם. הם רצו להוריד את כל מדינת ישראל. ולכן כשאנחנו מנהלים מלחמה, אם תחנה עליי מלחמה, אם תקום עליי מלחמה, המלחמה היא על כלל ישראל. אנחנו ביום הכיפורים, כל אחד ואחד מאיתנו הוא חייל. במלחמה שכלל ישראל יצא זכאי, הם הכי פחות נפגעים. וזה תכלית היום הזה. כל היום הזה זה יום של קרב, יום של מאבק. וכדי להילחם צריך לעבוד לפי הכללים של המלחמה. ואנחנו נראה שהתורה מצווה ביום הכיפורים מצוות שקיימות גם ביציאה אל המלחמה. בואו נראה כמה הלכות כאלה. תראו משנה ראשונה מסכת יומא. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלדרין. הכהן הגדול היום, שבעה ימים לפני יום הכיפורים, זה היום, עוזב את הבית אחרי שהוא עשה ראש השנה, עוזב את הבית, הולך ללשכה שנמצאת בבית המקדש, הוא סגור שם, בלי אשתו, בלי הילדים, שום דבר, שבוע שלם. ומתקינים לו כהן אחר, מחליף, אם חס וחלילה יקרה לו פסול, במהלך השבוע הזה הוא יתאמה וכו'. אז יש כהן אחר, דעת רבי יהודה, דעה מפורסמת, שגם אישה אחרת מתקינים לו, נדבר על זה עוד רגע, הוא יושב שם. למה הוא צריך להיות שם? מה? אז כתוב במשנה שמעבירים לו את הפרים ואת האלים, למדים אותו את הסדר של העבודה. לא יודע, נשמע לי מוגזם. כהן גדול הוא אדם חכם, הוא מורה מעם. יכול להיות שהוא כבר עשה את זה 20 שנה. אנחנו יודעים כהנים גדולים שהיו שנים, עשרות שנים. הוא כבר, זה לא יום הכיפורים הראשון שלו או השני שלו. ולהגיד שזה גם הראשון שלו. הוא הכהן הגדול, הוא מורה מעם, הוא חשוב. מה תגידו אצל הצדוקים בבית שני שהיו מחליפים כהנים גדולים כמו גרביים? בסדר, אז זה לא רק אצלם. גם בבית ראשון יש את הדין הזה. למה הוא צריך שבוע להיות בבידוד? למה הוא צריך להיות לבד הכהן הגדול? יישב בבית, ינוח, יש לו יום קשה לפניו, יבוא לבית המקדש, ילמד את הסדר של העבודה, יחזור הביתה, ינוח צהריים, אחד צהריים עם אשתו, שמה צריך את הבידוד הזה שבוע? תשובה. כשאדם הולך
במעמד כזה הוא מתרגש, לפעמים הוא שוכח הרבה דברים.
בסדר, אז הוא צריך את הלבד הזה, שבוע שלם, לישון לבד, לאכול לבד, להיות לבד. אז אפשר להסביר הסבר כזה. אדם שיוצא למלחמה, הרמב״ם כותב, הלכה קשה מאוד ברמב״ם. מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. האדם שהולך להילחם, צריך לסמוך על השם, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. לא נלחמם לא על שטחים, לא על מאגרי מים, לא על שליטה טופוגרפית, זה לא, זה אומות העולם שילחמו. אנחנו נלחמים על ייחוד שם שמיים בעולם. וישים נפשו בכפו, ולא ירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. הרמב״ם אומר, אדם שהולך להילחם צריך לשכוח הכל, לא לחשוב על האישה, לא לחשוב על הילדים, לא לחשוב על שום דבר. זה יחליש אותו בקרב. הוא גם לא נלחם רק בשבילם. לפעמים שומעים רעיונות, אז טייס אומר, אני טס, אני עובר מעל הבית, אני אומר, אני בשביל הבית נלחם. זה נכון, אבל עיקר העיקרים של המלחמה זה למען שמו יתברך. על קידוש שם שמיים. אדם שיוצא לקרב לא צריך להתעסק בעניינים הפרטיים שלו. צריך לשכוח אותם. תראו איזה ביטוי כתוב כאן, אולי שהרמב"ם היה אומר אותו, אי אין הפה יכול לאומרו. ימחה זיכרונה מליבו. יעלים אותם, הם לא מעניינים עכשיו. אנחנו מרוכזים בקידוש שם השם. הכהן הגדול הולך ליום הכיפורים. זה נכון שהוא וכיפר בעדו ובעד ביתו. זה נכון וכיפר בעדו ובעד אחד הכהנים. הוא עושה את העבודה גם בשביל הבית, גם בשביל האישה, גם בשביל הכהנים, המשפחה שלו. אבל יסוד היסודות להילחם למען הכלל, אז הוא שבוע יעזוב את המשפחה כדי להתנתק קצת מהדברים הפרטיים שלו, מהמשפוחי הפרטית שלו, להיות לבד מול ריבונו של עולם ולהילחם מלחמתם של ישראל. דבר מאוד מעניין, ראינו כאן שרבי יהודה אומר שמתקינים לו אישה אחרת. הוא צריך להיות עם אישה, אולי אשתו תמות ולא יהיה לו במי לחפר, כהן גדול בלי אישה, אז הוא לא יכול לעבוד. אז הגמרא דנה, איך אפשר לעשות דבר כזה? איך הכהן גדול יכול להתחתן עם שתי נשים? זה בעיה מסובכת, מורכבת. אז הגמרא אומרת שהוא עושה גירושין על תנאי. הוא כותב גט לאשתו הראשונה. ובגט הזה כתוב ככה: אם את תמותי, אז לפני שתמותי את תהיי מגורשת, ואני אוכל להתחתן עם אישה אחרת. יש שם איזה מבנה הלכתי, לא ניכנס אליו. זה מזכיר הלכה נוספת שיש כשיוצאים לקרב. שהיו חיילים שבית דוד יוצאים, אז היו עושים שם גט, גט על תנאי. אם אני יצא לקרב ואני אמות בקרב, את מגורשת מעכשיו. למה? ככה אין עגונות. הרב גורן, אגב, אנחנו יודעים שבמלחמת יום הכיפורים היה סיפור גדול עם זה. הרב גורן רצה להכניס את זה לצה"ל, ויש כמה מסמכים כאלה שעוד רואים שחיילים חתמו על זה, אבל זה לא הצליח לו, לא תפס. מהרבה דברים שהוא ניסה ולא הצליח, אבל זה היה היגיון. תחשבו במלחמת יום הכיפורים, חיילים שנעדרו, שנעלמו, שלא חזרו, יש את הגט כזה, האישה היא מותרת. כמה עגונות, אנחנו קוראים את התיאורים של הרב גורן, של הרב עדיה יוסף, של עוד, שיושבים לילות שלמים כדי להתיר נשים שהבעל נעלם בסיני, לא מוצאים איפה הוא עד היום, והוא מקום קבורתו לא נודע, ולפעמים לקח חודשים שלמים למצוא, אם מת, לא מת וכו'. יש סיפורים על אנשים שאמרו שכבר מתו, פתאום חזרו הביתה. יש סיפורים על אנשים שקברו אותם שם בקרב, וכל היחידה נפלה בשבי, לך תמצא עכשיו איפה קברו אותו. קיצור, סיפור שלם. אז אומרת ההלכה, כדי למנוע את המצב הזה, כותבים את הגט הזה, החייל יוצא לקרב, אם הוא לא חוזר, אז אשתו היא מגורשת. מה זה הפטנט הזה? אותו פטנט שעשה הכהן הגדול. למה? כי הכהן הגדול יוצא לקרב. הכהן הגדול נלחם. וכבר אני אומר, אנחנו עוד נעמיק בתפקיד של הכהן הגדול. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים? לנו אין את הרמטכ"ל הזה שילחם בשבילנו. אנחנו צריכים להילחם בכוחות עצמנו. והשאלה עומדת לפתחנו, שבעה ימים לפני יום הכיפורים, מה אנחנו עושים? איפה התחמושת? איפה כלי הנשק? איפה האמצעים שלנו כלוחמים בודדים כדי להילחם את המלחמה הזאת? יש תיאורים, הרב סבתו כותב, עוד הרבה כותבים, שבקרבות האלה לפעמים היו צוותים שלמים שהתפרקו. בשריון למשל, יש טנק עם ארבעה חיילים, יש את המפקד, איזה טנק וכו'. הטנק חטף פגיעה. מכל הטנק יצא אחד. בא המפקד מחלקת הטנקים, במקום שיהיו לו כמה וכמה טנקים, כל טנק עם הצוות שלו, פה יוצא לו איזה תותחן, פה יוצא לו מפקד טנק שעבר את הרגל לא יכול לתפקד, פה יוצא לו טען, כאן יצא לו נהג, כבר שנתיים הוא לא היה בכלל בער, יצא כשב חזר, גייסו אותו למילואים, יוצאים לו אחד מפה, אחד משם, שניים מיר ואחד במשפחה. מה הוא עושה עכשיו? הטנק הזה לא נוסע, הטנק הזה לא יורה, הטנק הזה יורה עקום. הוא מתחיל לקבץ אותם, מרכיבים צוותים, אנשים היו עולים לטנק, לא יודעים איך קוראים לחיילים שאיתם בטנק. עד כדי כך, אנחנו במצב הזה, מוריי ורבותיי, שהיה לנו רמטכ"ל, הכהן הגדול, שהיה לנו סיר המשתלח, שהיה לנו בית מקדש, הלכנו לקרב, היינו בטוחים, סמוכים, שהכל יהיה בסדר. הוא ייכנס, הוא יילחם, הוא יחפר בעדו, בעד ביתו, בעד אחיו הכהנים, בעד כל קהל עדת ישראל. אנחנו איתו ביחד. יהיה לו עוזרים, יהיה קורבנות, יהיה סיר המשתלח, יהיה וידוי, כולנו ביחד. מה נהדר, מראה כהן. אבל עכשיו אין לנו את זה. אז יוצא אחד מפה, יוצא אחד משם, כל אחד מנסה, זה עם הסידור שלו, זה עם המחזור שלו, זה עם הוידוי שלו, זה עם הסליחות שלו. כל אחד מנסה להילחם, לראות בכדורים האחרונים שנותרו לו. ולכן אנחנו אומנם מעמיקים בזה, אבל כדי להביא, להכין את הלבבות, אנחנו לא הולכים ליום רגיל, אנחנו הולכים ליום קרב. ויש לנו הזדמנות, מוריי ורבותיי, שבוע ימים לפני, להתחיל למלא מחסניות, להתחיל למלא, להוציא את הימחים, ולהתחיל להוציא תחמושת כדי להילחם בקרב הזה. בואו נראה עוד נקודה שקשורה אל הנקודה הזאת בצד השני. המשנה ממשיכה שם בפרק א' משנה ה', שמכניסים את הכהן הגדול לעבודה. מסרו זקני בדין לזקני כהונה, העלו לעליית בית אבטינס והשביעו. מה הם משביעים אותו? אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו, ושליח בית דין, משביעין אנו עליך, ומי ששיקן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל אשר אמרנו לך. אנחנו משביעים אותך, כבר היו כהנים שעשו שינויים, אנחנו משביעים אותך, אתה שליח של כלל ישראל, אל תשנה כלום. הוא פורש ובוכה שחשדו אותו, והם פורשים ובוכים, אולי חשדו במי שאין פה. קטע מרתית. תראו איך זה מתואר. יש אחד מחכמי ספרד, רבי שלמה אבן וירגע. הוא כותב איגרת למלך ספרד, והוא מתאר לו איך יום הכיפורים היה נראה בבית המקדש, לפי תיאור שתיאר איזה קונסול רומי, איזה מצביא רומי. היו תקופות שבית המקדש היו עוד גויים בירושלים. תראו את התיאור הנפלא הזה. זה בדיוק המשנה, וזה מדהים. איך הוא מתאר בדיוק מה שהמשנה אומרת. אז זקן מן הכהנים, כן? לקחו את הכהן הכי זקן שיש, הכי מבוגר, היה קם על רגליו, ואומר לפני הכהן הגדול, דברי כיפושים ותוכחה. ואומר לו, ראה לפני מי אתה נכנס, ודע, שאם תאבד הכוונה, מיד תיפול ותמות. פחד אלוהים. ותאבד כפרת ישראל. ניחה, אתה תמות, זה בעיה שלך. אבל מה איתנו? אם אתה תאבד את הכוונה, יריתם פעם בנשק? איך יורים בלי כוונה, בלי כוונת? השם ישמור ויציל. והנה עיני כל ישראל תלויות בך, וחפש דרכיך, שמה יש בך אבון, אפילו קל, כי יש אבון שקול כנגד כמה מצוות, ושיקול זה עלו ביד אל דעות. אולי יש לך אפילו עבירה קטנה, נפל, אתה יודע מה זה עבירה קטנה, מה זה עבירה גדולה? תבדוק טוב טוב. וגם חקור באחיך הכהנים ותהר אותם. גם הם נושאים באחריות. שים נגד פניך לפני מלך המלכים אשר על כיסא דין, ומורה בעיניו כל רע אתה בא. ואיך תבוא והאויב עמך? אם אתה נכנס לקודש הקודשים ויש לך אבונות, אתה יודע מה אתה עושה? לא רק שאתה לא נלחם באויב, אתה מכניס את האויב איתך לתוך הבור בקריה. זה האבון הכי גדול שיכול להיות, להיכנס עם האויב לתוך המקום שהרמטכ"ל ושר הביטחון כולם יושבים שם בבור עם כל המסכים, רואים לאן יורים את כל הטילים, הכל שם, ואתה נכנס איתו לקודש הקודשים. ואז הכהן אומר שכבר חיפש ועשה תשובה וכו' וכו'. אנחנו אומרים בוידוי אשמנו בגדנו, נכון? מה זה בגדנו? אשמנו, אני מבין, עשינו דברים באשמה, ועשינו אותם במזיד ולא עניין אותם. מה זה בגדנו? במי אנחנו בגדנו? אז צריך לדעת שיש פירוש אחד למילה בגד. מה זה בוגד? יש חוק במדינת ישראל, יש עבירה פלילית שנקראת בגידה. מה זה בגידה? המסייע לאויב בשעת מלחמה. אם אדם עכשיו ילך, ייקח מפות מהחמל של המודיעין ויעבור את הגבול וייתן לאויב ידיעות מודיעיניות, הוא בוגד. הוא עוזר לאויב בשעת מלחמה. העבירה הזאת, אתם יודעים מה העונש שלה? מוות. אף פעם לא היה כזה במדינת ישראל, לא שם אף אחד מזה. אבל זה העבירה הכי חמורה שיש. עכשיו שאנחנו... כן, אבל הם המתיקו את זה, המתיקו את זה. עכשיו עזבו את זה, עזבו את העבירה הפלילית. עזבו את העבירה הפלילית. בואו נדבר עלינו רגע. שאנחנו אומרים בגדנו, לזה אנחנו מתכוונים. שאנחנו עוזרים לאויב בשעת מלחמה. אנחנו נאבקים ביצר כל הזמן. אנחנו נאבקים ביצר כל הזמן. ואנחנו, במקום להילחם בו, נותנים לו כוחות, עוזרים לו, והוא נגדנו. כשהכהן הגדול נכנס, אם הוא ייכנס עם עבירות, הוא עוזר לאויב. מה זה מזכיר לנו? קראנו את זה לפני כמה שבתות. שהעם ישראל הולך למלחמה, יש כהן, משוח מלחמה, והוא נותן נאום לעם ישראל. ומה הוא אומר להם? את מה שהזקנים אומרים לכהן הגדול, הכהן משוח מלחמה אומר לחיילים, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, על ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפשו ואל תרזו מפניהם, כי השם אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. מי האיש הירא ורך הלבב, יקום וילך לביתו. חז"ל אומרים, מה זה הירא? אתם תלמידי חכמים. ירא מעבירות. יש לך עבירות? לך הביתה. אל תצא למלחמה. מי שיש לו עבירות, שלא ילחם. אנחנו נלחמים לקדש שמיים בעולם, ואתה יש לך עבירות? תודה רבה. הכהן הגדול יש לך עבירות? אל תבוא ללחם. תשב בבית, תביא כהן אחר במקומך. מכאן רואים את האופי המיוחד של הנקודה הזו. עכשיו,
מי יצא ללחם?
מי יצא?
מי יצא
ללחם? מי יצא ללחם שם? צדיקים תמימים יצאו. יצאו כמה צדיקים, תפילין של רש"י ורבנו תם. לא צריך הרבה. וזהו, וגמרו את הכל. הדבר מאוד מעניין, יש ברבנו בחיי. רבנו בחיי אומר, אתם יודעים למה מקריבים קורבנות? דבר פלא עצום. אנחנו מקריבים קורבנות, אם אני אשאל אתכם, תגידו המילה קורבן, מה היא, מאיזה שורש היא באה? אתם תגידו לי, להתקרב? נכון? נכון? תתקרב אליי, נכון? אני מקריב קורבן, אני מתקרב אליך, מתקרב להשם. תגידו, אסיר להשם, אני מבין, מתקרב להשם. פער, מתקרב להשם, כל בסדר. אסיר להזזל, הוא קורבן או לא קורבן? אה?
שוחד והסמאל.
אז מה, אז זה קורבן או לא? אומר רבנו בחיי, זה קורבן. אבל לא קורבן מלשון להתקרב. קורבן מלשון קרב. אתם יודעים מה זה סוס טרויאני, נכון? אנחנו נותנים לסית רעך את החלק שלה, ואז אנחנו תופסים אותה. עכשיו היא שלנו. כלומר שיוצא האיש הזה עם הסעיר להזזל, וזורק שם באיזה ג'אבל במדבר יהודה את הסעיר הזה שמתפרק איברים איברים, הוא גם מנהל קרב. הוא מנהל קרב אצל האויב. שמנהלים מלחמה, מנהלים מלחמה בחזית, אבל תמיד גם מנהלים מלחמה בעורף. גם כשהם נלחמים בנו, אנחנו יודעים את זה. גם כשאנחנו נלחמים, אתה לא יכול להילחם רק בקו החזית, אתה צריך לשתק גם את העורף. אז אתה לוקח צנחנים ואתה מצניח אותם מעבר לקווי האויב. ואתה לוקח ארטילריה של תותחנים, והוא יורה עם הטומט, פגז, הוא אפילו לא רואה איפה הוא פוגע. הוא עף מעבר לקווי האויב. ואתה שולח מטוס, והוא יורה מעבר לקווי האויב. למה? בוא נלחם פה, מה צריך להגיע לשם? לא, המלחמה היא פנים ואחור. לכן הכהן הגדול הוא עושה מלחמה בחזית. הוא נאבק בסתרא אחרא, עם השעיר להשם, עם הפר, עם כל הקורבנות שלו, עם הכתורת. אבל הוא שולח עוד אחד, טיל, בליסטיק, טיל קרקע קרקע, מבית המקדש עד לסוף ארץ גזרה. גם שם יש קורבן, אבל זה מלשון קרב. איפה הסיפור הזה נגמר? כשהכהן הגדול יוצא. הכהן הגדול יוצא, מסיים את כל המלחמה שלו. הוא כבר עייף, כל היום הוא נלחם. והמשנה מתארת בסוף מסכת יומא, כמעט בסוף, ויום טוב היה עושה לו אהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש. יש מנהג אצל עדות בצפון אפריקה שיהודה א' בתשרי קוראים לו יום שמחת כהן. היו עושים שולחים עוגות לכהנים, פנקים אותם ככה, זכר לאותו יום טוב. למה הוא עושה יום טוב הכהן הזה? אז תראו דבר מעניין. יש בפרשית פרק י' פסוק י' ח', כתוב שאברהם נלחם שם במלאכים, נוכלים ארבעה, מלחמת הארבעה את החמישה. אז כתוב, ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. למי הוא הוציא? לאברהם, נכון? אומר רש"י, למה הוציא לחם ויין? כך עושים ליגעי מלחמה. נגמר המלחמה, אז מוציאים להם לחם ויין, הם עייפים, והוא כהן לאל עליון. הרבה מפרשים אומרים, לא מלכי צדק, אברהם. אברהם אבינו במלחמה נלחם נגד הסיטרא אחרא. מה זה ארבעת המלכים נגד החמישה, המלך סדום, וזה מה אכפת לי שהוא נלחם בהם? אני קורא עכשיו ספר היסטוריה? לא, הוא נלחם בכוחות של הסיטרא אחרא, בכוחות שליליים. הוא היה צריך למלט משם את לוט, ולהציל, ועם אליעזר, וכל הסיפור. שזה נגמר, נותנים לו לחם ויין. שאנחנו בעזרת השם נסיים להילחם, אז אנחנו נגיד גם, לך, אכול בשמחה. אתם כבר לא מרוכזים בפסוק הזה, אה? בסוף נהיה, לך, אכול בשמחה, ושתה וטוב לב. מה זה? זה. אוכלים לחם ויין. אומנם זה אבטיח וקולה, אבל זה מבחינת לחם ויין. כי נלחמנו כל היום. אבל צריך לדעת את זה כבר מעכשיו. שיום הכיפורים הוא יום שיוצאים בו אל הקרב. ואסור בקרב להתנמנם. ואסור בקרב לפחד. מי שקצת יהיה לו איזה חלישות הדעת, שיחזיק חזק, שיתעורר, כי הוא חייב להילחם על החיים שלו, על החיים של קרוביו, על החיים של כלל ישראל, על ההכרעה לאן עם ישראל הולך בשנה שלפנינו. וזאת אחריות עצומה, אין לנו על מי להפיל עליה, רק עלינו, עלינו בעצמנו. לפי הדבר הזה אפשר להבין עוד נקודה ו... ובזה נחתום את הדברים. כולנו יודעים את המשנה שחותמת את מסכת יומה, שעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, ועבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אני פגעתי בך, אני צריך לבקש ממך סליחה, יום הכיפורים לא יחפר על זה. יש בראשונים דעה מבהילה שאומרת שאם אדם פגע בחבר שלו, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר אפילו על עבירות שבין אדם למקום. כלומר, לא רק שהעבירה שאני פגעתי בך לא מתכפרת עד שאני אבקש ממך סליחה, כל העבירות שיש לי בין אדם למקום, התפילה שלי והתפילין שלי והברכות שלי והשבת שלי וכל הסיפור הזה, גם זה לא מתכפר עד שירצה את חברו. כי ריבונו של עולם אומר, אני אסלח לך קודם שהוא יסלח. מאיפה זה הגיע הסיפור הזה? אז אנחנו יודעים שחז"ל מספרים שהיו יוצאים לקרב, הדור של אחיו היו יוצאים לקרב, כולם חוזרים בשלום ומנצחים. והדור של דוד המלך היו יוצאים לקרב ולא תמיד היו מנצחים. ואם היו מנצחים גם לפעמים היו נופלים בקרב. והגמרא תופסת את הראש, איך זה מסתדר? דוד המלך לא מנצחים, מתים בקרב, אחאב הרשע מנצחים ואף אחד לא מת, כולם חוזרים, איך זה הגיוני? מתרץ את הגמרא בירושלמי, דורו של אחאב לא היו שם דילטורים, לא היו אומרים לשון הרע, אז היו יוצאים לקרב, חוזרים כולם, שאין לשון הרע, אין משהו שמחרסם ביני לבינך, אנחנו נלחמים כתף ליד כתף, אז לי לא קורה כלום וגם לך לא, ואנחנו מנצחים. אבל כשיש לשון הרע וזה מתחיל לחלחל בתוך הצבא, וזה מדבר על ההוא וההוא לא מוכן כשההוא לא, וכן הזה הדרך, הצבא מתפורר, אז לא מנצחים. ואם מנצחים נופלים בקרב. למה יום הכיפורים לא מחפר עד שירצה את חברו? כי אנחנו יוצאים למלחמה, ואם יש בינינו שנאה ודילטוריה ולשון הרע ואדם שפגע בחבר שלו, אז יום הכיפורים לא יעזור. כמו שבמלחמה, אם יוצאים למלחמה ויש לשון הרע, לא מנצחים, גם יום הכיפורים, אם הולכים ליום הכיפורים ויש עדיין איבה ושנאה ותחרות, גם לא מנצחים. מה הניצחון של יום הכיפורים? שהוא יחפר. וזה לא יעבוד אם יהיה את השנאת חינם הזאת.
במלחמת יום הכיפורים, אני הייתי למד את הגולה, יום הכיפורים, יום אחד אני שומע בקשר, קצין צעיר תימני הציל היום את מדינת ישראל. אז זה מדובר בכהנדה. הוא היה בעלי מקבחה, והוא רצה לתפורים בשבילה בכלל, וזה מאוד מאוד מרגש אותנו.
זה מרגש אותנו עד היום, הסיפור שלנו.
זה גם מזכיר לי את בן-גוריון. בן-גוריון בשנות ה-50, הוא אמר, אני רוצה למטכ"ל תימני.
בעזרת השם הוא נזכה גם לרמטכ"ל תימני. אני רוצה להגיד נקודה ובזה לסיים. קראתי בסיפורים על מלחמת יום הכיפורים, לא על המלחמה עצמה. קראתי סיפור של הרב פינקוס, הוא היה רב חשוב באופקים. הוא נהרג בתאונת דרכים לפני הרבה שנים, הייתה לו קהילה מאוד מאוד גדולה. הוא פעם פגש באמצע ראש השנה די יומיים, אז הוא פגש בסוף היום הראשון, הוא רואה איזה בחור יושב שם בפינה, שם איפה שיש את כל האבק והכיסאות, שם תקוע שם. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, תשמע הרב, עבר היום הראשון שלי ראש השנה, לא הלך לי כלום, התפילות לא עברו לי, התקיעות חלק שמעתי בשער, ריחפתי, לא, זה לא זה, אין טעם. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה הבחור צעיר, אני במלחמת יום הכיפורים הלכתי לסוער בבתי חולים חזק חיילים. היה שם חייל שהרופאים אמרו לו, אנחנו טיפלנו בך, אתה בריא, לך הביתה, זהו, אתה משוחרר. אז הוא אמר להם, אני לבית הולך רק בחגים, עכשיו אני חוזר לקרב, מי הולך הביתה באמצע מלחמה? ככה אמר להם. ויש חיילים שחזרו עם התחבושות על המדים. אמר לו הרב פינקוס, תשמע, אתה עכשיו באמצע מלחמה, באמצע ראש השנה, וראש השנה שהסתיים זה היום והצום הזה, וכל השבוע הזה שהשבעה ימים שאנחנו מתבודדים, כל אחד יתפוס לעצמו זה רגע של התבודדות לקראת הקרב הגדול ביום הכיפורים. אין ביום הכיפורים, אין במלחמה ללכת הביתה. עכשיו אנחנו נלחמים, לבית הולכים רק בחגים. מתי נלך הביתה? מתי ננוח? בסוכות. כל אחד יושב בסוכה ליד הרובה שלו, זה העלולב, ליד הפצצה שלו, זה האתרוג. אני לא צוחק בכלל, כתוב בזוהר שארבעת המינים זה כלי המלחמה, ועם ישראל שמנענים אותם הם כמו הלוחמים שחוזרים משדה הקרב והם מנופפים בכלי המלחמה, אושנה, אושנה, ניצחנו. זה נעשה בסוכות. אבל היום, השבוע, שבת תשובה, יום הכיפורים, זה לא זמן לנוח, מוריי ורבותיי. למרות שאתם גמלאים, זה לא הזמן לנוח. אתם צריכים להתעורר, אנחנו צריכים להתעורר, להיאבק, להילחם בכל תפילה, בכל ברכה, בכל המלך הקדוש, בכל המלך המשפט, בכל שיג ושיח שלנו עם הבריות, בכל סכסוך שאנחנו הולכים, מבקשים סליחה ומנסים ככה ליישב אותו, בכל דבר כזה, כדי שנגיע לקרב וננצח בקרב בסייעתא דשמיא, ואז נוכל לשמוח שמחה אמיתית עם עיטורי הקרב שלנו בחג הסוכות. וזכינו השם בעזרת השם.